שלום וברכה. בשיעור הקודם דיברנו על המשמעות של הלכידות בצהל, התלכיד היחידתי, האם אחידות המחנה משמשת כשיקול הלכתי. נעסוק היום בעזרת השם בסוגיה אחרת, סוגיה שקשורה ללכות כשרות, אולם בסוף הדברים נמצא קשר בין הנושא שבו דיברנו עליו, הנושא של הלכידות היחידתית, לבין העניין שעליו נדבר היום. השיעור היום יעסוק בעזרת השם משאלת בישולי נוכרים בצהל. כבר פתחנו ואמרנו בתחילת סדרת השיעורים שישנן סוגיות רבות שאינן סוגיות צבאיות מובהקות. השאלה מתעוררת בצבא בדיוק כמו שהיא מתעוררת בחיים האזרחיים, ובמידה רבה ככה לגבי הנושא שבשיעור שלפנינו. אף על פי כן בחרתי כן לעסוק בנושא הזה, משום שבחלק האחרון של השיעור אני כן מבקש להסביר מעט יותר את המורכבות שבפני אנחנו עומדים בכל מה שקשור לצהל דווקא. הבעיה מצד עצמה ברורה ומובנת, כפי שחיילים שאינם יהודים משרתים בצבא בכל התפקידים, חלקם גם ממש מוסרים את נפשם להגנת מדינת ישראל, להגנת עם ישראל, ובמקרים מסוימים אפילו מוגדרים כחסידי אומות העולם, כדרך שחיילים שאינם יהודים משולבים בצבא בכל המערכות, כך ניתן לפגוש אותם גם במטבחי צהל, ולא פעם פוגשים טבח שאיננו יהודי. על פי ההלכה, הסוגיות מפורשות וארוכות במסכת עבודה זרה, מאכל שבישל אותו אינו יהודי אסור באכילה משום בישולי נוכרים, על פי רוב הראשונים, וכך פוסק השולחן ערוך להלכה מעיקר הדין, לא זו בלבד שהמאכל אסור, אלא שיש צורך להכשיר את הכלים שבהם בישל הנוכרי. המשמעות המעשית של הדברים היא שאם יש טבח שאינו יהודי בצבא, א', אסור לאכול ממה שהוא בישל, וב', אם קרתה תקלה והוא בישל במטבח, מעיקר הדין יש צורך להכשיר את כל הכלים במטבח, והדבר הזה כמובן מעורר בעיה קשה מאוד בכל מה שקשור להתנהלות של המטבחים. כמובן ברקע הדברים עומדת גם הסוגיה, אולי לומר הפוליטית, התקשורתית, אנחנו משתדלים ומנסים שתהיה כמה שפחות אפליה בכל המקומות, וקביעה מפורשת שאסור לטבח גוי לבשל עלולה להתקבל בצורה לא כל כך טובה. מעיקר הדין הוראה כזאת קיימת היום, כלומר היום פקודות הצבא קובעות שאם יש טבח גוי במטבח יש צורך שיהודי לפחות ידליק את האש, כדעת הרמ"א במחלוקתו עם השולחן ערוך, שאם יהודי רק ידליק את האש גם זה מספיק. אבל כאמור השאלה בוודאי נשאלת, ולא פעם מתעוררות שאלות מעשיות לגבי מצב שבו נוכרי בישל במטבח, והשאלה מה אנחנו עושים עם האוכל. כאמור, חז"ל קבעו בפירוש שבישולי נוכרים אסורים באכילה. בטעם האיסור הזה ישנם שני הסברים, רבים עמדו על סתירה מסוימת בתוך דברי רש"י בעבודה זרה וגם ישבו אותה. באופן עקרוני יש שני טעמים עקרוניים לאיסור בישולי נוכרים. הטעם האחד הוא שמא יאכילנו דברים טמאים, כלומר אתה לא יכול לסמוך על הנוכרי בכל מה שקשור להלכות כשרות, שהרי הוא יכול לערבב בתוך האוכל גם דברים שאסורים באכילה. זהו אם כן הטעם הראשון. והטעם השני שללא ספק וכך מוסכם באחרונים הוא הטעם המרכזי יותר, הוא משום חתנות. האכילה של מאכלים משותפים כאשר הנוכרי מבשל עבור היהודי מובילה לקירוב הדעת, מובילה לאהבה ואחווה ושלום ורעות, והדבר הזה עלול לגרור בסופו של דבר חלילה גם התבוללות וגם נישואי תערובת. ואין ספק כאמור שזו הגזרה היותר מרכזית והיותר עיקרית, גזרת חתנות. זו הסיבה שבעתיה אסרו חכמים לאכול מבישולי הנוכרים. על פניו, אם אלה שני הטעמים המרכזיים לאיסור, לכאורה בישולי נוכרים בצהל תלויים בדיוק בשני הטעמים הללו. אם החשש הוא שמא יאכילנו דברים טמאים, נראה שהחשש בצהל רחוק מאוד. כל, על פי פקודה ולאו דווקא בקשר לרבנות, כל מצרך שנכנס לתוך המטבח הצהלי מפוקח וחתום בחותמת כשרות, במטבח צהלי קשה למצוא דברים טמאים. קשה לי שמישהו יכניס בשר לא כשר, קשה שמישהו יכניס פירות וירקות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות וכן הלאה. אין סיבה למצוא במטבח בצהל מאכל שאיננו כשר, אני יודע, יש תקלות לפעמים, אבל ככלל אין דברים טמאים במטבח הצהלי, אסור להכניס שום דבר שהוא לא ממש חלק מהתפריט הצהלי לתוך האוכל, ולכן שמא יאכילנו דברים טמאים לא כל כך רלוונטי. מצד שני, האיסור משום חתנות בוודאי, כמו שאמרתי, הוא האיסור המרכזי יותר, וכאן לכאורה אין שום הבדל בין המטבח הצהלי לבין המטבח האזרחי לבין מטבח של בתי מלון ומסעדות. בכל המצבים הללו בהחלט יש לאסור משום חתנות, יש לאסור משום קירוב הדעת, האהבה והאחווה שנוצרת כאשר נוכרי מבשל עבור יהודי. אבל בכן, המשיבים בדורות האחרונים, והדברים מבוססים כבר על הפוסקים הראשונים, כאשר דנו בשאלה הזאת של בישולי נוכרים, מצאו שלושה פתחים, מצאו שלוש דרכים שבהן אפשר להקל מעט על האיסור, שלוש דרכים שרלוונטיות לנושא שלפנינו. חייב להדגיש, אנחנו לא יכולים בשיעור אחד לזכור את כל הלכות בישולי נוכרים, לא נתייחס בכלל לשאלה איזה מאכל נאסר ואיזה מאכל לא נאסר, למרות שזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, כל דבר שאינו עולה על שולחן מלאכים, אין בו איסור בשולי נוכרים, כל דבר שנאכל כמו תשוחה, אין בו איסור בשולי נוכרים, כאמור, סוגיה גדולה ולא ניכנס אליה כלל. סוגיה שנייה שאנחנו לא נכנסים אליה כלל היא מהו בישול, כיצד יש להגדיר בישול, מה קורה אם הנוכרי בישל חלק וישראל בישל חלק. הזכרנו כבר מקודם את המחלוקת הראשונים, מחלוקת המחבר והרמה, מה קורה כאשר היהודי הדליק את האש אבל הגוי בישל, שהשולחן ערוך מחמיר והרימה מקל. שאלה אחרת לגבי אופן הבישול היא, מה הן דרכי הבישול האוסרות? מה דין בישול בקיטור? מה דין בישול במיקרוגל? כאמור, שאלות רבות מאוד יש בעולם הזה של הלכות בישולי נוכרים, אבל אנחנו כאמור מתמקדים בנוגע לענייננו ובהגדרה של המטבח הצבאי בכל מה שקשור להלכות בישולי נוכרים. אם כן, כאמור, שלוש דרכים מרכזיות, שלושה עניינים מרכזיים העלו הפוסקים כשיקול בנושא הזה של הגדרת המטבח. הנושא הראשון נזכר כבר בתוספות במסכת עבודה זרה בשמו של הרייבד. רבי מאירו, אין מדובר על הרייבד בעל ההשגות על הרמב"ם, אלא על אדם אחר שנושא את אותו שם, רבי אברהם בן דוד, מבעלי התוספות. וכך נאמר בתוספות במסכת עבודה זרה בדף ל"ח, אומר הרב רבי אברהם בן דוד, דוודאי שלקות אסרו חכמים כשהעובד כוכבים מבשלם בביתו. אבל כשהוא מבשל בביתו של ישראל, אין לחוש לא לחתנות, ולא לשם היה אכילנו דברים טמאים. אם כן, חידושו של הרייבד מבעלי התוספות, שכל איסור בישולי נוכרים נאמר אך ורק בבית הנוכרי, ולא בבית ישראל. כאשר הגוי נמצא בביתו של יהודי ומבשל, אין כל מקום לחשש. סתם הרייבד ולא פרש, מדוע? הרייבד כותב בפירוש, אין לחוש לא לחתנות, ולא לשם היה אכילנו דברים טמאים. לשם היחילנו דברים טמאים, באמת מובן למה לא חוששים, כמו שהזכרנו מקודם. ניתן להניח, ניתן לשער, שכל המצרכים הבסיסיים, כל חומרי הגלם במטבח של אדם יהודי הם כשרים, ולכן אם בא גוי ומבשל בביתו של היהודי, מאיפה ימצא דברים טמאים? מאיפה ימצא דברים לא כשרים? ולכן ניתן לסמוך על זה שלא ערב באוכל דברים שאינם כשרים. מצד שני, סתם הרייבד ולא פרש, למה אין לחוש לחתנות? מדוע אין חשש חתנות כאשר הגוי מבשל בביתו של ישראל? אדרבה, לכאורה כאשר הגוי מבשל בביתו של ישראל, יש כאן קירוב הדעת גדול יותר. ובאמת ממשיכים תוספות וכותבים, ולא הודה לו רבנו תם. כלומר, רבנו תם חלק על אותו מהלך של הרייבד, וקבע דוודאי, כיוון שהעובד כוכבים מבשל, לא חילקו כלל חכמים בין רשות הישראל לרשות העובד כוכבים, כי לעולם יש לחשוש. אז אם כן, רבנו תם דוחה את הדעה הזאת מן ההלכה. גם כאן בדברי רבנו תם לא לגמרי מבואר, ניתן להבין שרבנו תם מתבסס על הכלל העקרוני שלא פלוג. היות שחכמים אסרו בישולי נוכרים, אסרו אותם באופן גורף, ולא חילקו בגזרתם בין בית של יהודי לבין בית של הנוכרי עצמו. אבל ניתן להבין שרבנו תם לא רק מתבסס כאן על לא פלוג, על לא חילקו חכמים בגזרתם, אלא מתבסס על שיקול יותר עקרוני, ואומר שהנימוק של רבי אברהם בר דוד, הנימוק של הרייבד, איננו נכון, משום שיש לחשוש לחתנות גם בבית ישראל. אם נראה קצת יותר להסביר את המחלוקת, כנראה הרייבד הבין שעיקר איסור בשולי נוכרים נאמר על מצב שבו הגוי רוצה להראות את אהבתו לישראל, רוצה להראות עד כמה הוא מפרגן לישראל, ולכן מכין עבורו איזושהי ארוחת ערב דשינה ומיוחדת, מזמין את היהודי לבוא לביתו ולהתענג על המאכלים. אומר הרייבד, על זה נאמר איסור בשולי נוכרים. אבל כאשר הגוי נמצא בביתו של היהודי, כאשר היהודי הוא בעל הבית, כאשר היהודי הוא האדון, אין לחשוש לחתנות. גם אם הגוי מבשל בביתו של היהודי, סוף סוף לא מדובר על מצב שבו הגוי הזמין את היהודי לבוא לביתו, הוא לא מארח אותו ביד רחבה, וממילא במצב כזה אין לחשוש לחתנות. רבנו תם חולק על השיקול הזה, וכנראה שלדעת רבנו תם, עצם העובדה שהיהודי אוכל ממאכל שבישל אותו גוי, עצם העובדה שהגוי מתעסק בבישולו של היהודי, זו הייתה הגזרה. בסופו של דבר הם יסבו סביב שולחן אחד, הם יאכלו יחד, וממילא יש לאסור גם את הדבר הזה. זו אם כן מחלוקת הראשונים בתוספות במסכת עבודה זרה. שולחן ערוך בסעיף הראשון בסימן קי"ג, זה הסימן מיורה דעה שעוסק בהלכות בישולי נוכרים. השולחן ערוך פוסק באופן מפורש כדעת רבנו תם, וכותב דבר שאינו נאכל כמות שהוא חי, וגם עולה על שולחן מלאכים וכולי שבשלו נוכרי, אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל, אסור משום בישולי נוכרים. כתב השולחן ערוך בצורה מפורשת, שגם בישול בכלים של ישראל ובית ישראל, גם בו יש איסור בישולי נוכרים. הרימה, כפי שנראה להלן, לא בסעיף הזה, אלא בהמשך אותו סימן, הרימה כן צירף את דעת הרייבד לכולה, כפי שנראה בהמשך. אז אם כן, נקודה ראשונה, בישול בבית ישראל, שלדעת הרייבד הוא מותר, לדעת רבנו תם הוא אסור, והשולחן ערוך פסק להחמיר כדעת רבנו תם. וריאציה קצת שונה לדבריו של הרייבד, הזכיר הרעה. רבי אהרון הלוי, תלמידו הגדול של הרמב"ן, בן דורו של הרשב"א, הרעה בספרו בדק הבית, על תורת הבית של הרשב"א, הרעה מציע איזשהו ניסוח קצת אחר לסברה העקרונית שהציע הרייבד. הרעה מדבר על בישול, שהייתי אומר בלשוננו, בישול במקום ציבורי, בישול בהקשר ציבורי. למשל, כאשר יש בית חרושת גדול, כאשר יש איזשהו מפעל גדול שמבשל להמונים, מבשל לרבים, לדעת הרעה במצב כזה אין איסור בישולי נוכרים. השאלה שעליה הרעה נשאל הייתה, כאשר מחמת כל מיני שיקולים כלכליים, השלטונות המקומיים קבעו שאסור לאנשים לאפות בביתם. אסור לאדם לאפות לחם בבית. היה תנור מרכזי אחד בעיר, ורק בתנור הזה מותר היה לאפות. עכשיו, התנור הזה כמובן היה נתון בבעלותו של נוכרי, וכל מי שרצה לאפות לחם צריך היה ללכת אל התנור המרכזי, ורק שם מותר היה להעביר את האש, רק שם מותר היה להסיק את התנור, ורק שם היו אופים. נשאל הרעה, האם במצב כזה יש מקום לאסור את הפת, משום בישולי נוכרי ומשום פת אקום, ולא ניכנס כאן לשאלה של מה בדיוק היחס בין פת אקום לבין בישולי נוכרים. על כל פנים כך נשאל הרעה, והוא קבע שיש מקום להתיר את הדבר הזה, והסביר הרעה, ועוד שהאופה, אופה בבית מיוחד לכך, ואינו מתכוון לבשל לעצמו, ולא לשום אדם מיוחד, אלא למלאכתו. כלומר, אותו אופה מרכזי שאופה לכולם, עושה את מלאכתו לכל בני העיר. כאמור, הסברה הזאת של הרעה קרובה לדברי הרייבד שראינו מקודם, הרעה מבין שאיסור בשולי נוכרים זה שמבטאים משהו אישי. כל גזירת חתנות מבטאת איזשהו קשר אישי. כאשר הגוי מבקש להכין, לפנק את היהודי ולהכין עבורו ארוחה. להתקין עבורו סעודה. כאשר הגוי פועל באופן סיטונאי, כאשר הגוי פועל באופן מסחרי ואופה לכולם למלאכתו, ולא מעוניין באדם זה או אחר באופן ספציפי, במצב כזה, טוען הרעה, אין בכלל איסור של בישולי נוכרים. אני קורא את זה שוב. ואינו מתכוון לבשל לעצמו ולא לשום אדם מיוחד, אלא למלאכתו, לפי שהוא שכיר לאפות ולבשל לכל הבא בבית המיוחד, שאין בני אדם אוכלים בו ולא שותים בו, והוא רשות הרבים לכל העולם. אותו אופה ציבורי חייב לאפות לכולם. כל באי עולם, כל מי שיבוא וישלם לו, חייבים לאפות עבורו. זו אם כן הקולה של הרעה. גם כאן ראשונים אחרים, למשל בספר משמרת הבית שם, הספר מיוחס, לא באופן ודאי, אבל מיוחס לרשב"א, על דברי הרע הללו, הרשב"א דוחה את הדברים הללו מכל וכל, וקובע שאין מקום להקל בדבר הזה, סוף סוף מדובר על בישולי נוכרים, והדבר הזה אסור. שולחן ערוך והרימה אינם מתייחסים בפירוש לשאלה הזאת של בישול ציבורי, בישול מסחרי, בין האחרונים נתגלה מחלוקת מאוד מאוד גדולה בשאלה הזאת, החידה מביא תשובה של המהרית צהלון, המהריתץ, שהיה מחשובי הפוסקים בתחילת תקופת האחרונים, והמעריטץ קבע שאפשר להקל כדעת הרעה, גם הוא מדבר על איזשהו בישול ציבורי, וקובע המעריטץ שאפשר לסמוך על דברי הרעה, אבל רוב ככל האחרונים חלקו על הדעה הזאת, וטענו שהרעה דיבר אך ורק על אפייה, אי אפשר להקיש מאפייה לבישול, כפי שכבר רמזתי מקודם, שפת אקום ובישולי אקום זה לא בדיוק אותו איסור. עצם הסברה של הרעה שנויה במחלוקת גדולה, ולכן כאמור רוב האחרונים אינם מקבלים את הקולה הזאת, אף על פי כן רבים מפוסקי דורנו כתבו שאפשר לצרף את דעת הרעה כספק לכולה, כסניף לכולה. אולי כאן המקום להעיר במאמר מוסגר, מחלוקות בהלכה קיימות בכל תחום. אין תחום הלכתי שלא נחלקו בו פוסקים ראשונים ופוסקים אחרונים, ואף על פי כן משהו מיוחד בהלכות בישולי נוכרים, שמחמת ריבוי המחלוקות בין הראשונים ובין השולחן ערוך והרימה, אנחנו מוצאים בדברי הפוסקים המון המון צירופים. כלומר, כאשר התעוררה שאלה למעשה, חיפשו איך אפשר לצרף דעה לדעה, איך אפשר לחבר דעה אחת עם דעה אחרת, וכך ניסו למצוא איזה שהם פתחים לכולה. אז אם כן, גם כאן, בנוגע לדעת הרעה שמדבר על אפייה ציבורית, אפייה בבתי חרושת, לדעת הרב עובדיה יוסף, בשו"ת יביע עומר, חלק י' סימן ז', לדעת המנחת יצחק, חלק ג' סימן כ"ו, לדעת שבט הלוי, חלק ז' סימן קל"ב, כל הפוסקים הללו מדורנו טענו שיש מקום לצרף את דעת הרעה לספקות כסניף להקל, כאשר מתעוררת שאלה הלכה למעשה, השיקול הזה של בישול במקום ציבורי, כאשר אין קשר ישיר, אין קשר אישי בין המבשל לבין אלה שאוכלים מן המזון בפועל. אז אם כן, דיברנו על שני יסודות לכולה, היסוד אחד של הרייבד, בישול בבית ישראל, והיסוד השני של הרעה, בישול ציבורי, בישול מסחר. השיקול השלישי שאותו צריך להזכיר, נוגע לדין שפחות. גם כאן מתורתו של הרעה בבדק הבית, הרעה מחדש כך. שמעתי בשם הרב רבי יצחק ברבי מנוח, שאין דין בישולי נוכרים בעבדו ושפחתו הקנויים לו, כיוון שמעשים דרך כפייה לא שייך הכה יקרו וידעת. ומורי הרמב"ן ז"ל רואה דבריו. אם כן, כאשר הבישול הוא בישול של שפחה, הוא בישול של עבד, הוא בישול של אדם שקנוי ליהודי, במצב כזה אין איסור בישולי נוכרים. השיקול הזה הוא דווקא שיקול מרכזי יותר בין הראשונים, הרמב"ן מדבר עליו, הרשב"א בתשובה מדבר עליו, הרע"א כאן מדבר עליו, רבים מן הראשונים שקלו ותרו בנושא הזה של בישול של עבדו ושפחתו, האם אפשר להקל בעניין הזה. כדי להסביר קצת יותר את הנקודה, יש להזכיר שמצאנו בראשונים כמה ניסוחים, או ליתר דיוק כמה נימוקים, למה להקל בעבד או שפחה, למה שנאמר שבהם אין איסור בישולי נוכרים. דעה אחת, כך אנחנו מוצאים בתשובות המיוחסות לרמב"ן, בסימן ריש פי דלן. הרמב"ן שם כותב שהסיבה להקל היא ששפחה בדרך כלל אמורה להיות קנויה לבעליה. אנחנו יודעים שהמציאות שעליה דיברה תורה, המציאות שבה עסקו חז"ל, מדובר על אדם שקונה לעצמו עבד, קונה לעצמו שפחה עבד כנעני או שפחה כנענית. טוען הרמב"ן שכל הכולה נאמרה עליהם, והוא מסביר שהם לא לגמרי נוכרים. הרמב"ן כותב, דעתי אני שאין אסורים בשפחות הללו הקנויות לנו, דמלאכה דעבד ערל, מלאכה דישראלו, דקנוי לו למעשה ידיו, וליתי בכלל נוכרי. כלומר, הוא לא לגמרי גוי. אנחנו יודעים שכאשר אדם קונה עבד כנעני, העבד הזה צריך למול, יש כאן איזשהו גירות מאוד חלקית, העבד הוא איננו יהודי, הוא עבד, ואף על פי כן, אומר הרמב"ן, היות שהוא לא גוי גמור, לגביו לא נאמר האיסור של בישולי נוכרי. אז אם כן, אפשרות אחת להבין שכל הדין של עבד ושפחה מדבר דווקא על עבד או שפחה על פי הגדרתם ההלכתית, דהיינו שקנויים לישראל, שהם בעצם משתייכים למשפחת הישראל, ולכן אין בהם איסור של בישולי נוכרי. זה אם כן טעמו של הרמב"ן. לעומת הרמב"ן, בתשובת הרשב"א, הדברים מנוסחים אחרת. הרשב"א כותב, ואין גזירת חתנות וקירוב הדעת, אלא במי שעושה מרצונו לאהבת הישראל. ואלו עושים בין ירצו ובין לא ירצו, ואין כרוב הדעת בכלל יוצא בזה, ולא גזירת חתנות. אם כן, הרשב"א כאן חוזר אל השיקולים שדיברנו מקודם, על השיקול של הרייבד, השיקול של הרעה, ואומר הרשב"א, אין כאשר השפחה או העבד מבשלים, הם מבשלים בעל כורחה. משעה שיהודי הכניס אותם לביתו, קנה לו עבד, קנה לו שפחה, הרי שאותו עבד או אותה שפחה עושים כל מה שמצווים עליהם. איסור בישולי נוכרים לדעת הרשב"א כאן הוא שוב, כאשר הגוי רוצה לפרגן ליהודי, כאשר הגוי רוצה להראות את אהבתו וחיבתו, הנה טרחתי למענך, הנה בישלתי עבורך. אבל עבד או שפחה, הם עושים מה שהם רוצים. עבד או שפחה נשמעים לאדוניהם, עבד או שפחה חייבים לעשות אך ורק מה שיאמר להם, ולכן במצב כזה אומר הרשב"א, לא שייך קירוב הדעת, לא שייכת גזירת חתנות, הם פועלים שעובדים על כורחם, אין להם ברירה אחרת, ולכן בדבר הזה לא נאמר איסור בישולי נוכרים. נימוק שלישי שלא נזכר בפירוש באחרונים, אבל הוא כן נזכר באחרונים, למשל בדברי הלבוש, שם ביורה דעה בסימן קי"ג. נימוק שלישי, למה לא גזרו על עבד ושפחה, כותב הלבוש, דמשום שפלותן בלאו הכי לא יתחתן עמהם. כלומר, איסור בישולי נוכרים מדבר על מצב של שווה בין שווים. כאשר השכן מעבר לרחוב מכין עבורי ארוחה, אנחנו מתיידדים, והידידות הופכת להיות אמיצה יותר ויותר, ובסוף חלילה יבוא אחד הילדים שלי ויתחתן עם הבת שלו, או תבוא הבת שלי ותתחתן עם הבן שלו. כלומר, כל איסור בשולי נוכרים נאמר מראשיתו על מצב שבו שייך לדבר על איזשהו קירוב הדעת. שייך לדבר על איזשהו חיבור, על איזושהי התקשרות. כאשר מדובר על שפחה, היא נמצאת במצב של שפלות, במצב בזוי. אף אחד לא התחתן איתה בכל מקרה. ולכן במצב כזה, טוען הלבוש, אין איסור של בישולי נוכרים. זו אם כן, דעת הלבוש, כאמור, הזכרנו מקודם שהשיקול הזה הוא כבר שיקול מרכזי יותר. הראה, הרמב"ן, הרשב"א, כולם מדברים על הדין הזה של עבד או שפחה, שאין בהם איסור, וגם פסיקת ההלכה בנושא הזה היא פסיקה מורכבת יותר. השולחן ערוך מזכיר בפירוש את שתי הדעות, וכך הוא כותב, יש מי שמתיר בשפחות שלנו, ויש מי שאוסר אפילו בדיעבד. אם כן, השולחן ערוך איננו מכריע בצורה מפורשת, מזכיר את שתי הדעות, ואף על פי כן, הכלל הרווח בין הפוסקים הוא, שכאשר השולחן ערוך מזכיר שתי דעות, עיקר דעתו להלכה כדעה השנייה, ואם כן, בנידון שלנו, עיקר דעתו לאסור. השולחן ערוך כתב, יש מי שמתיר, יש מי שאוסר ואפילו בדיעבד, מזה שהביא את דעת האוסרים אחרונה, מכאן כנראה דעתו להחמיר בדבר. אבל הרמ"א משיג על פסק השולחן ערוך וכותב, ובדיעבד יש לסמוך על דברי המתירים, ואפילו לכתחילה נוהגים להקל בבית ישראל, שהשפחות והעבדים מבשלים בבית ישראל. אז אם כן, הרמ"א חוזר אל השיקול הראשון שעליו דיברנו, וקובע שניתן לצרף כאן שתי קולות. דהיינו, כאשר שפחה מבשלת בבית ישראל, יש לי שני נימוקים לקולה. מצד אחד היא שפחה, ומצד שני היא מבשלת בבית ישראל, שבזה ראינו מקודם, הרייבת בתוספות בעבודה זרה, מקל. אם כן, טוען הרמ"א, בצירוף שתי הקולות הללו, נוהגים להקל אפילו לכתחילה. אמנם הרמ"א מוסיף, כי אי אפשר שלא יחטא אחד מבני הבית מעט. כלומר, הרמ"א אומר, אולי צריך להוסיף כאן גם קולה שלישית, והיא שבעצם בסוף מדובר על מצב שבו אחד מבני הבית היה שותף בבישול, היה או קצת ערבב את האוכל, לא היה שותף בהדלקת האש, ואם כן לא שתי קולות מצטרפות כאן, אלא שלוש קולות. זה בבית ישראל, מישהו יהודי הדליק את האש, ומדובר על שפחה, אם כן כאשר שלוש הקולות הללו מצטרפות זו לזו, קובע הרמ"א שאפשר להקל. השך על הפסיקה הזאת של השולחן ערוך והרמ"א, מעלה את הנימוקים שהזכרנו מקודם. כותב השך, שלדעת הרמב"ן וראשונים נוספים, כל הדיון הזה בשפחות מדבר דווקא על אותן שפחות על פי הגדרתן ההלכתית. עבד כנעני, שפחה כנענית, וכמו שהסברנו מקודם, מדובר על כאלה שעברו תהליך מסוים או חלקי של גיור, הם כבר לא גויים, הם כבר לא נוכרים גמורים, ולכן בהם יש מקום להקל. אומר השך, אם כך פני הדברים, ההלכה ודאי אינה רלוונטית בינינו, כבר בימי השך, אבל ברור שעוד לפני כן, גם בימי הרמ"א, לא היה מצב כזה שבו קיבלו עבד או שפחה בקבלה הלכתית, לא הטבילו אותם לשם עבדות, הם לא קיבלו עליהם מקצת מצוות, ולכן אומר השך, אם באמת הקולה היא מצד זה שהם כבר לא לגמרי נוכרים, הקולה הזאת אולי הייתה רלוונטית בימי חז"ל, כאשר היו עבדים ושפחות, אבל הקולה איננה רלוונטית בזמננו. כך כותב השך. מעידך אומר השך, אם הקולה היא מצד מה שכתב הרשב"א, שעושה בעל כורחו, כלומר שלא שואלים אותו מה לעשות, הוא לא עושה את זה כדי לפרגן לישראל, אלא עושה מה שהוא חייב. הוא מקבל הוראות מבעל הבית ומבצע. אם זה, אלה פני הדברים, הרי שגם בזמננו יש עבדים ויש שפחות, יש פועלים שיכולים לעשות אך ורק מה שאומרים להם, ולכן אומר השח שיש מקום לסמוך על הפסק הזה של הרמ"א, להקל, זה אם כן הספק שמעלה השח לאור טעמי האיסור כפי שהסברנו. אם כן, לסיכום, לפנינו שלוש דרכים לקולה, דרך אחת בישול בבית ישראל, דרך שנייה בישול ציבורי, מסחרי, ודרך שלישית לגבי הדין הזה של עבדים ושפחות. האם אחד משלושת השיקולים הללו שהזכרנו רלוונטיים כאשר מדובר על טבח שאינו יהודי שנמצא בתוך מטבח צבאי? הקולה הראשונה, דברי הרייבת, בית ישראל, בוודאי רלוונטי גם במטבח צבאי. מסתבר שבסופו של דבר המטבחים הצהליים ככלל מוגדרים כבית ישראל. כמו שהזכרנו מקודם, אין שום סיבה ושום אפשרות שייכנס לתוך מטבח צבאי איזשהו חומר גלם, איזשהו מוצר שאיננו כשר, ולכן מצד השיקול של בית ישראל בהחלט נראה שיש מקום להקל בצבא. סוף סוף המטבח הצבאי הוא בהחלט בית ישראל. לגבי השיקול השני של הרעה, המטבח הציבורי המסחרי, כאן נראה שהדבר פשוט תלוי במציאות. ישנם מוצבים, או ליתר דיוק, ישנם מטבחים שמאכילים בכל יום 5,000, 6,000 סועדים. במקומות כאלה אין שום קשר בעולם בין אותו חייל שיושב בחדר האוכל ואוכל, לבין זה שנחבא אל הכלים, נחבא אל הסירים ומבשל במטבח. אין שום ממשק ביניהם, אין שום מפגש ביניהם, ולכן כאן ניתן ליישם את הקולה של הרעה, ולומר, הטבח מצד עצמו מבשל בישול ציבורי, מבשל בישול המוני, הוא לא יודע למי הוא מבשל, אך ורק טרוד במלאכתו, ולכן אין כאן איסור בישולי נוכרים. לעומת זאת, כאשר מדובר על מטבחים קטנים, שבהם יש טבח אחד שמבשל לקבוצה מצומצמת, 20-30 חיילים, כאן אי אפשר לומר שיש נתק במטבח, הקשר, הידידות, קשרי הידידות ודאי ודאי חזקים במטבח כזה, כולם מכירים את הטבח, כולם כל הזמן מפרגנים לו ומחמיאים לו על האוכל וכולי, במצב כזה לא ניתן לומר שהחייל או הסועד איננו מכיר את הטבח, ולכן כאמור הקולה הזאת במטבח ציבורי, א' שנויה במחלוקת כמו שכבר הזכרנו, וב' מאוד מאוד תלויה במציאות מה גודל המטבח, והאם באמת יש קשר ויש היכרות בין הטבח לבין הסועדים. השאלה הגדולה, לעניות דעתי בצבא, היא מה עניינה, מה מקומה של הקולה השלישית. דין עבדים ושפחות. שלושה מפוסקי דורנו שעסקו בהלכות צבא, קבעו בפירוש שבצבא יש מקום להקל לאור הקולה הזאת. כך למשל, כותב הרב דוב ליאור, בתשובה שהובאה בשמו בספר המורים בקשת, כותב הרב דוב ליאור, ונראה שלגבי חייל העובד מטעם המלוכה, גם לדעה האוסרת בשפחות, לא נחמיר, דקן לא שייך כלל קירוב הדעת וחתנות. ולכן נראה לעניות דעתי שבחייל לכולי אלמה יהיה מותר. טוען הרב דוב ליאור, אם שפחה עושה רק מה שאומרים לה, אם שפחה עובדת על כורחה, ברור שככה הוא גם בחייל בצבא. חייל בצבא מקבל פקודות, מקבל הוראות. החייל הזה בכלל לא רצה להיות טבח, הוא רצה להיות נהג, הוא רצה להיות בצנחנים. אבל הם עשו, שלחו אותו למטבח. וכרגע קופים עליו, זה מה שהוא צריך לעשות. הוא טבח. במצב כזה, כאשר הוא פועל בעל כורחו, אומר הרב דוב ליאור, יש מקום להקל, אבל הוא מסתייג ואומר, אולם היות ולא כולם מסכימים לדעה הזאת, לכן הייתי מחלק, שבלבנון הממוצבים נידחים אפשר לסמוך על זה, אבל במוצבים בתוך הארץ, על הרבנות הצבאית להקפיד, שיהיה לפחות מישהו שידליק את האש. אז זו אם כן דעת הרב דוב ליאור, שבהחלט אפשר לראות חייל בצבא כדין שפחה. דברים דומים מאוד כותב הרב רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים, בספרו מלומדי מלחמה, בסימן קוף זין, גם הוא כותב כדבר פשוט, שיש מקום בדיעבד לסמוך על כך שחייל גוי בצבא הוא כעבד או כשפחה, כלומר שהוא לא עושה את הדברים מיוזמתו, אלא עושה את הדברים בעל כורחו ומכוח הפקודה, ובמצב כזה לדעתו לא גזרו איסור משולי נוחרים. הדבר הזה מופיע גם בשו"ת חיצים ביד גיבור, בכרך השני, ספרו של הרב אבירונסקי, שעבר הרב הראשי לצהל, גם הוא סומך על הקולה הזאת בשעת הדחק, שמותר לאכול מאוכל שבישל טבח דרוזי. אז אם כן, לפנינו שלושה רבנים בני דורנו, שנוטים לקבל את הקולה הזאת לגבי שפחות. אני יודעתי הדבר הזה רחוק מלהיות פשוט. שפחה או עבד בבית ישראל, גם אם לא מדובר על עבד או שפחה בהגדרתם ההלכתית, אכן עושים את מעשיהם בעל כורחם. זאת העבודה שלהם, ובעל הבית או האדון מורה להם בדיוק מה הם עושים ומה הם לא עושים, מתי הם קמים, מתי הם הולכים לישון, מתי הם מבשלים וכו'. נכון שגם בצבא ישנן פקודות, הטבח לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ובכל זאת מי שמכיר את האווירה הצבאית, את ההוויה הצבאית, מבין שלטבח יש מקום מאוד מאוד גדול של מרחב. יש טבח שהוא ראש גדול. ומכין יותר ממה שצריך, ומשקיע יותר באוכל. ויש טבח שהוא ראש קטן, שניהם מבשלים מכוח הפקודה, אבל ברור שהפקודה מותירה איזשהו מרחב מחיה, מותירה איזשהו מקום. ובהרבה מאוד יחידות בצבא, המפקדים והחיילים כאחד, עושים כל מאמץ כדי ליצור קשר טוב עם הטבח, כדי לשכנע אותו לעבוד באותה גישה, באותה דרך של ראש גדול, שיכין יותר, שישקיע יותר, ולא בגישה של ראש קטן. קשה לומר במצב כזה שהטבח עובד רק מכוח הפקודה. נכון, יש פקודה. בסופו של דבר הטבח הזה כאן כי צהל הציב אותו כאן. אבל לומר שהוא עושה את כל מעשיו בעל כורחו, לומר שאין לו בכלל מקום לתמרון, אין לו בכלל מקום לביטוי אישי במה שהוא מבשל, הדבר הזה רחוק מלהיות נכון. אחד הרבנים שאיתם התייעצתי בנושא הזה אמר לי פעם, כל מפקד בצבא יודע שיש שני אנשים שאתה צריך לצדך, הטבח והאפסנאי. אם הטבח והאפסנאי לצדך, אם הם אוהבים אותך, הם מפרגנים לך, הכל 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 יהיה הרבה יותר פשוט. אז זה אם כן קשור לראש הצבאי. כמו שציינתי בפתח הדברים, ובזה נסיים גם, דיברנו פעם הקודמת על הלכידות היחידתית. והזכרנו שהרבה פעמים הלכידות של היחידה נמדדת במטבח. כשכולם אוכלים ביחד, כשכולם אוכלים אותו מזון, ואם באמת אנחנו מחפשים לכידות יחידתית במטבח, קשה מאוד יהיה להתפסס על הקולה הזאת של שפחה, של עבד. משום שבסופו של דבר המטבח מבטא את האחידות של היחידה. המטבח מבטא את זה שכולנו סועדים ביחד, ולאחר מכן גם כולנו צועדים ביחד. זו המשמעות, זה הכוח, זה התפקיד של המטבח הצבאי. ודווקא משום כך, דווקא משום שהלכידות כן חשובה בעיני, דווקא משום שאנחנו מכירים בלכידות היחידה כערך הלכתי, דווקא משום כך, לעניות דעתי, יהיה קשה לסמוך על הקולה הזאת של עבד או שפחה בבית ישראל, בהקשר שלנו, משום שכאמור, לא מדובר על מישהו שעובד אך ורק מכוח פקודה והוראה מחייבת ואין מקום לסוט ימין ושמאל, אלא מדובר על מישהו שהוא חלק מהיחידה. הלוחמים שבחזית הם חלק מהיחידה, והטבחים שבעורף הם חלק מהיחידה. אם רצוננו לגבש את כולם, הרי שאי אפשר ליישם לגבי הטבח, אם איננו יהודי, את הקולה הזאת. היות שבאמת אנחנו רוצים ומשתדלים לשמור על אחידות היחידה ועל חוסר אפליה, נראה שבאמת כדי להקל בבישולי נוכרים בצבא, צריך להתבסס על אחד מן הקולות האחרות, או לקבל את העניין של בישול בבית ישראל, או כמו שהרבנות הצבאית באמת משתדלת היום להתאמץ ולהקפיד, שהיהודי לפחות ידליק את האש, כמו שאומר הרמ"א, משגיח הכשרות של המטבח ידליק את האש, ולאחר מכן הטבחים, יהודים ואינם יהודים, ישתמשו באותה אש לצורך הבישול. אז אם כן, כמו שאמרתי בפתח הדברים, סוגיית בישולי נוכרים אולי לא סוגיית צבאית מובהקת, ובכל זאת ניסינו להבין בחלק האחרון של השיעור את ההיבט הצהלי ביחידה הזאת, שקשור לתלקיד היחידתי, שקשור ללכידות היחידה, וכיצד הדבר הזה משפיע על שיקולים שבהחלט מצאנו בפוסקים.